נקדיש את הדברים לעילוי נשמת רונית, בת ישראל ונעמי. להגיד בראש חודש אב חודש טוב, יש לנו מוזר. זה ראש חודש. מצד שני, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. למה? כמובן, נחרב בית המקדש. אבל לא רק זה. יש עוד מישהו שהיום הזה הוא יום פטירתו. נראה אם אתם יודעים מי, זה האדם היחיד שתאריך מותו כתוב בתורה. היחיד.
אהרון
הכהן. אהרון הכהן נפטר ביום הזה, בראש חודש אב. והאיש הזה, שתמיד נתפס בתור איזה כינור שני, הסגן של משה רבנו, כנראה היה גדול הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. אתם זוכרים, בחג הסוכות יש לנו שבעה אושפיזים, ולצד אברהם, יצחק ויעקב, דוד המלך, משה רבנו, נמצא שם אהרון הכהן, שזכה להיות המייסד של שושלת הכהונה. אם תפגשו אדם ברחוב, אין לנו מושג מי היו אבות אבותיו. אבל אם תפגשו כהן, יש פה אחד כזה? אין פנים במשפחה. אנחנו יודעים שהוא צאצא של אהרון הכהן. במה זכה אהרון, שכל הכהנים, משרתי הקודש, הם צאצאיו? אז חז"ל אומרים שזה היה בזכות מה שעבר לו בלב כשהוא שמע שאחיו נבחר להיות המנהיג. הרי בעצם מי שהיה אמור להיות הראשון זה לא משה, אלא דווקא אחיו הגדול, אהרון. מי שאומר את זה הוא לא אחר מאשר משה בעצמו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא כשהוא מציע לו את התפקיד, לא אני, שלח נא ביד תשלח. כלומר, מי שאתה תמיד רגיל לשלוח, אהרון יש לו כבר ותק, יש לו ניסיון, מה פתאום אני חדש, אני לא בעניינים, הקדוש ברוך הוא מתעקש לו, אתה. אבל תדע לך, שכשאח שלך ידע את זה, ורעך ושמח בליבו. אחד הפסוקים היפים בתנ״ך. ונדמה שאנחנו לא מבינים את עוצמת החידוש שהיה בדבר הזה. ספר בראשית זה ספר מלא במלחמות. כל פעם שיש שם זוג אחים, תמיד הם רבו. אצלכם במשפחה אחים רבים לפעמים?
לא.
אבל תראו, יש משפחות, לא נעים. כל הזמן רבים. זה מתחיל משני האחים הראשונים בהיסטוריה. מה הלך ביניהם? אז בועדים שלא נדבר. אברהם אבינו, אצלו הבנים כבר הסתדרו, נכון? גם שם היה בעיות, בלגן. אצל יצחק בכלל, בן אחד רוצה להרוג את השני, הוא צריך למלט על נפשו, הוא לוקח אותה בכורה, בלגן. מה עם הילדים של יעקב? איך שם הם הסתדרו? וואי, וואי, וואי. זורקים אותו לבור, מקנים בו, שונאים אותו, מוכרים אותו לעבד, נורא. ספר שמות. פתאום אנחנו מגלים שאפשר אחרת. אחים לא חייבים לריב אחד עם השני. לא רק זאת, אח גם מסוגל לפרגן לאח השני, למרות שהשני צעיר ממנו, ויש בו משהו שמנוגד לטבע. כי בכור הוא בכור. יש פה בכורות? יש, לא אתבייש, גם אני בכור. כן, מגן בכורות. בכור הוא בכור, והוא מרגיש את עצמו, והוא הראשון. ומה, הוא יוותר לאח הצעיר שלו? יש פה משהו מנוגד לטבע. ואהרון, שמצליח להתגבר על הטבע, זוכה לקדושה של הכהונה, שכל העניין שלה זה לחבר את העולם שלנו אל מה שמעל הטבע. אני אגיד לכם יותר מזה, כי בעצם מה שאהרון זוכה לו, זה להיות מספר שתיים. ואנשים שונאים להיות מספר שתיים. זה דבר שהוא עתיק יומין, לא רק בפוליטיקה של עכשיו, מי יהיה ראש הממשלה, הראשון, החליפי, כמה זמן, זה משהו עתיק מאוד משחר ההיסטוריה. אפילו כשלא היה מדובר בבני אדם. הרי יש בפרשת בראשית שני פסוקים שסותרים אחד את השני. מצד אחד כתוב, ויברא אלוהים את שני המאורות הגדולים. מצד שני כתוב, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון למשנת הלילה. נו, אז איך זה מסתדר? האם היו שניהם גדולים, או שהיה אחד גדול ואחד קטן? עונים חז"ל, ומביא את הדברים רש"י, שדרך אגב, היום בבוקר, ערב ראש חודש אב, זה היה יום פטירתו, אז הכל מתחבר לנו ביחד. אומר רש"י, התוכנית הייתה ששניהם יהיו גדולים. מה קרה? באה לבנה ואמרה לקדוש ברוך הוא, זה לא עובד, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. טוב, אז מה נעשה? אז אולי נגיד יעשו רוטציה, אי חצי קדנציה, אי חצי קדנציה, אי שנתיים וחצי, שנה... לא! אני צריכה להיות הראשונה וזהו. אבל הקדוש ברוך הוא טוב, אם אי אפשר ששניים יהיו באותו כתר, לכי ומעטי את עצמך. ואז התוצאה שנהיה מאור גדול ומאור קטן. עכשיו תראו, הסיפור הזה זה אגדת חז"ל. זה לא סיפורי אלף לילה ולילה. זה בא ללמד אותנו שבמציאות יש קושי גדול לאנשים להרגיש שהם לא מספר אחת. כל אחד רוצה להיות הכי טוב, הכי מוצלח, בתפקיד הראשי. קשה לנו לראות מישהו שעוקף אותנו, בטח שזה מישהו שקטן מאיתנו. בטח שזה אח הקטן. שאנחנו טיפלנו, חיטלנו, רצנו, ועכשיו הוא עוקף אותנו, זה קשה. הלבנה לא הצליחה לעשות את זה, ואני אגיד לכם על עוד מישהו שלא הצליח. קראו לו ירובעם בן נבט. מה היה הסיפור? אחרי פטירתו של שלמה המלך, הבן שלו, רחבעם, יורש את כיסאו. ואז קם אדם בשם ירובעם בן נבט, ועושה מרד ומפלג את הממלכה לשניים. התוצאה הייתה קריסה של ממלכת ישראל מבחינה רוחנית, ועבדו עבודה זרה וגלו וחורבן גדול. חז"ל אומרים שירובעם לא היה סתם אחד, הוא היה אדם גדול. ויש מדרש שאומר, תקשיבו, זה לא יאמן, תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בבגדו. ובכל הקדוש ברוך הוא תופס את ירובעם ואומר לו, תקשיב, חזור בך. ונהלך אני ואתה ובן ישי בגן עדן. הוא אומר לו, לא צריך לפרק את עם ישראל לשניים ולעשות מלחמה ופירוד כזה. תחזור בך. אולי יהיו עדיין שתי ממלכות, אבל שתיהם יהיו עובדות השם, שתיהם יהיו מחוברות. אל תלך לאן שאתה הולך. ואז ירובעם שואל את הקדוש ברוך הוא, מי בראש? קריאים את השאלה הזאת. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בן ישי בראש. כלומר, המלך מבית דוד יהיה בראש, אומר ירובעם, אם כך, אני לא רוצה. מישהו שאל, למה ירובעם שאל מי בראש? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, חזור בך ונהלך אני ואתה ובן ישי. נו, אז יוצא שמבין השניים, מי קודם? הוא קודם, אז מה אתה שואל? יש אומרים, הוא כל כך נהנה, הוא אמר, בוא תגיד עוד פעם, תגיד עוד פעם. אז הוא אמר, לא, בן ישי בראש. הוא אמר, אם ככה, אני לא רוצה. אם אני לא מספר אחת, אז אני מפרק את הכל. מה הייתה התוצאה? שהמלאכה התפלגה, והמלאכת ישראל מדרדרת, והוא מקים שני עגלים, בסופו של דבר נסחפים אחרי עבודה זרה, והמלאכה נחרבה, והכל מתחיל מאדם שהתעקש להיות מספר אחת. אני לא מוכן להיות המשנה, אני לא אהיה הסגן, אני בראש נקודה. אתן דוגמה שלישית. והאחרונה שהסתיימה בטרגדיה, שני אנשים שכל אחד מהם רצה להיות בראש על חשבון השני והייתה נערה אחת ששילמה את המחיר. למי אני מתכוון? יפתח יוצא למלחמה נגד בני עמון ונודר נדר, אם אני חוזר מנצח, מי שיוצא מדלתי ביתי מקריב אותו להשם. מה עבר לו בראש כשהוא נדר את הנדר? מי הוא חשב שיצא? לא ברור. חמותו, איזה כבשה, לא. בסוף יוצאת ביתו היחידה. ויש נדר, מה הוא יעשה? אומר לה, ביתי אוי ואבוי, מה יהיה? תגידו, יש פתרון הלכתי לדבר הזה? נכון, בוא לא צריך פה את מכון צומת. יש מושג ידוע, קוראים לו התרת נדרים. נדר כזה שלא לקח בחשבון כאלה דברים. אז מה צריך לעשות? לפנות אל הרב המתאים כדי שיעשה התרה של הנדר. האם היה אחד כזה? התשובה היא שכן. קראו לו פנחס, שעוד היה חי באותם הימים. נו, אז למה הם לא נפגשו וסגרו עניין? התברר שהיה פה מאבקים של כבוד. יפתח אמר, סליחה, אני הרמטכ"ל, אני עמד ניצחון לישראל, שהוא יבוא אליי. פנחס אמר, אני הרב הראשי, הוא צריך אותי, שהוא יבוא אליי. הוא אומר, הוא יבוא אליי, הוא יבוא אליי. זה נשמע לנו ילדותי, נכון? בגן. מי התחיל? תקשיבו, זה עובד גם אצל מבוגרים. ואף אחד לא מוכן להתקפל. ובסופו של דבר, הוא לא בא אליו, הוא לא בא אליו. ואותה נערה שילמה את המחיר בגלל ההתעקשות הזאת, שאני אהיה בראש והוא יבוא אליי. לא יאמן. אני אספר את כל זה כדי שנבין את הגדולה של אהרון. שלא רק כלפי חוץ, הרי יש הרבה שמישהו קיבל איזה תפקיד, יפרגנו לו. בלב מה הם ירגישו? הלב האיש ייקשל. אני הייתי צריך להיות במקום. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ורעך ושמח בליבו. הוא באמת ישמח בשבילך. הוא יהיה איתך, זה לא יהיה כלפי חוץ, זה לא יהיה בכאילו. הוא יהיה איתך עד הסוף, עם כל הלב. יש דוגמה לעוד אדם בהיסטוריה, שגם היה כזה, שהלך בדרכו של אהרון, והיה מוכן לוותר למישהו אחר על הבכורה, על המקום הראשון, על המלכות אפילו. מה? עשו. עשו? עשו, על פניו זה דוגמה הפוכה. הוא רתח מזעם על יעקב, לא היה מוכן לוותר. זאת אומרת, זה שבסוף, כשהוא פגש אותך אחרי כל השנים, הוא לא כיסח אותו. אולי הדוגמה החזקה ביותר זה הסיפור של יונתן. יונתן בן שאול היה אמור להיות המלך. ויש סעודת ראש חודש, כמו שיהיה פה עוד מעט, ומישהו חסר. דוד לא מגיע. שאול שואל, איפה דוד? יונתן אומר, הוא אמר לי, יש לו עניין משפחתי, אמרתי לו, סע לשלום. ופה שאול מתפוצץ מזעם, כי זה יושב על עניין שכבר בוער בקרבו. הוא אומר לו, מה נסגר? אתה לא מבין שבן ישי הוא האדם שעומד בינך לבין הכתר, אתה המלך הבא. אם יש מישהו שיכול למנוע את זה, זה הוא. למה אתה משתף איתו פעולה? הוא נגדנו, צריך לחסל אותו. יונתן מתעקש, הוא מגן על דוד והוא עוזר לו, ומשלם מסר שבות, כשהיא רוצה לתת דוגמה לאהבה שאינה תלויה בדבר. איזה דוגמה המשנה נותנת? אהבה דוד ויונתן, באמת שזה קצת צורם במבט ראשון. למה דווקא שני גברים? בטח בימינו, זה כבר בא לי לכל מיני אנשים אסוציאציות. אין איזה סיפורי אהבה בתנ״ך של גבר ואישה? אפשר לדבר על יעקב ורחל, אפשר לדבר על דוד ומיכל. יש סיפורי אהבה יפים של איש ואישה, אתה הלכת פה דווקא על שני גברים? בכלל, המשפט הזה שדוד אומר בקינה על יונתן, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, מה הוא רוצה להגיד? משפט מוזר. אולי פה החידוש הגדול, מה זה אהבה? אהבה זה לא השאלה מה אני מרוויח מהשני, איך זה משתלם לי. אהבה אמיתית זה אפילו כשאני משלם על זה מחיר מאוד גדול. אבל אני אוהב אותך כי אני אוהב אותך, לא את מה שאני מרוויח, מה יוצא לי, וזה הכי בולט אצל יונתן. תמורת אהבתו לדוד, על מה הוא מוותר? על מה? א', על הכתר. על מה עוד? אני אגיד על זה עוד משפט, תראו, בימי קדם, גם היום, לוותר על הכתר זה לא דבר פשוט, אנשים היו מחסלים את כל מי שרק עלו לאיים על הכתר שלהם. על מה עוד הוא מוותר? על היחסים עם אבא שלו. אבא שלו רתח מזה. דבר שלישי, הוא כמעט איבד את חייו, שהוא הטיל את החנית, כמעט הרג אותו. כי מה? אתה איתו איתי. רואים שאהבה אמיתית זה אהבה שאתה מוכן לתת לשני את הכתר, את המקום, את הגדולה. ויונתן אומר לדוד, אתה תהיה למלך ואני אהיה לך למשנה. תשמעו, כמה מערכות בחירות היינו חוסכים, כמה מחלוקות בין אנשים, כמה מריבות היה אפשר לוותר עליהם, אם עוד כמה אנשים היו אומרים את המשפט הזה, אני מוכן שאתה תהיה ראשון ואני אתן לך את המקום ואני אהיה ביחד איתך. יש לי חבר אני לא יודע אם הוא אלוף הארץ, אבל הוא בטח נמצא בשלישייה הראשונה בין הרבנים שעורכים חופות. הוא עשה עד היום מעל 1,000. ופעם אחת הייתי איתו בחופה, הצטרפתי אליו, והוא סיפר שם סיפור חמוד. ואמרתי לו, וואי, זה סיפור יפה, אתה משתמש בו לפעמים? הוא אמר לי, תמיד. אז יש מצב, מכל 1,000 חתונות, אם פעם הייתם, שתשמעו את הסיפור הבא, וגם הוא דבר בכל החתונות. עומד איתם מתחת החופה עם הזוג הצעיר, והוא אומר להם, חתן אחד שאל אותי פעם, אומרים שחתן דומה למלך. מלך זה סבב, אבל כמה זמן אתה מלך? יום, שבוע, שנה? אז אמרתי לו, ככה רב מספר בחופה, כמה זמן אתה תהיה מלך? כל זמן שתתייחס לאשתך כמו מלכה. ופה הקהל מוחא כפיים, אנשים מבסוטים וכל מיני גברים, אנשים תוקעים מרפקים זה בזו. כשכל אחד מוכן לתת לשני את הכתר, לתת לו את המקום, לתת לו את הבכורה, זאת אהבה, ככה אפשר לחיות ביחד. וכשכל אדם חושב, איפה אני? מספר אחת, אז הכל מתפרק. אז זאת נקודה אחת שאני רוצה לקחת מאהרון הכהן. אני רוצה לגעת בנקודה נוספת שמאפיינת אותו, ואולי גם אנחנו נוכל לקחת ממנה משהו. אהרון הכהן חווה אסון מאוד גדול. שני בניו מתים ביום אחד. זה קורה דווקא ביום שאמור היה להיות אולי הכי שמח בחיים שלו. היום שבו הוא התמנה לכהן גדול, יש חנוכה של המשכן, ופתאום אסון, ושני הבנים שלו מתים ביום אחד. תגידו, איך אדם מגיב כשקורית לו איזה צרה? מה הוא אומר? אהרון לא אומר שום דבר. מה הוא עושה? וידום אהרון. זה מעניין כי אהרון לא היה אחד שלא ידע לדבר. איך אני יודע שהוא ידע לדבר? כי זה היה המקצוע שלו. הוא בעצם היה הדובר של משה. נכון? אלו זה מה שכתוב. אהרון אחי חיה נביאך. כלומר, הדובר שלך. אהרון היה מדבר להשקיל. הוא היה אלוף בלדבר. ופתאום פה הוא שותק. למה? כולי אהרון מלמד אותנו שיש רגעים בחיים שבהם הדבר הכי טוב והכי נכון לעשות זה מה? לשתוק. ובני אדם קשה להם, כי הם נורא אוהבים לדבר, בטח היום, תקשיב, אנחנו חיים בעולם שמוצב במלל ובדיבורים. אתם זוכרים את התקופה שדקה בסלולרי הייתה עולה 60 אגורות? שמסרון, הצעירים פה לא מאמינים, היה דבר כזה, שמסרון היה עולה 30 אגורות? היית מקצר במילותיך. תגידו, כמה עולה היום דקה שיחה? כמה עולה מסרון? כמה עולה לשלוח וואטסאפ? כלום. אתם שלהם
19.
אתם שלהם 19.90 לחודש, ואתה מדבר בלי הגבלה, ואנשים מדברים ומדברים 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 ומדברים. והרון, שהוא אלוף בדיבורים, הוא מלמד אותנו לשתוק. ותראו, יש רגעים בחיים שהשיקה הזו היא הדבר הכי נכון בעולם. יש שאלות שהן גדולות עלינו. למה מתים שני בניו של אהרון ביום אחד? למה אדם נפטר בגיל צעיר? למה קרתה שואה? תראו, יש אנשים שאת לא יודעת לכם כל מיני הסברים. השואה הייתה כי ככה וככה וככה. אני חושב שדבר כזה רק מחלל את זכרם של הקורבנות. יש דברים שהם כל כך גדולים שהם מעבר למילים שלנו. מילה זה דבר קצוב, מדוד, חתוך, זה לצמצם דבר גדול בתוך קופסת גפרורים. עדיף לשתוק, לך דומיה תהילה, וידום אהרון. וחז"ל אומרים, בזכות הדממה הזו הוא זכה שנתייחד הדיבור אליו בפרשה הבאה, הקדוש ברוך הוא מדבר רק איתו כי הוא שתק. יש הלכה בנושא של ניחום אבלים, שכשבאים לנחם אדם, מה הדבר שצריך לעשות כשמגיעים אליו? כן. נכון, לא אומרים שלום, כי זה לא מצב של שלמות, מרגישים את החיסרון. אבל גם אחרי שנכנסנו, לא אמרנו שלום, התיישבנו. מה עכשיו אני אומר לו? לא אומר. שותק. ממי לומדים את זה דרך אגב? מראי איוב. אחרי כל האסונות שנופלים עליו, הם באים, ובמשך שבעה ימים ושבעה לילות, הם פשוט שתקים. ולומדים מזה, שכשבאים לנחם, קודם כל לשתוק, להקשיב מה יש לו להגיד, מה הוא אומר. להלכה אומרים הפוסקים, שאם טוב, גם הוא שותק, 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 בסוף מספיק שיעשה איזה סימן, שיעשה איזה הנחה, איזה משהו שאפשר יהיה להתחיל לדבר. אבל זה בניגוד לנטייה של האנשים, משהו קרה, חביב, לדבר, 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 להסביר, לתת. הקדוש ברוך הוא לא צריך עורכי דין. יש דברים שהם גדולים עליהם. ופה אהרון מלמד את כולנו, וידום אהרון, שתיקה שהיא יותר גדולה מכל הדיבורים. ברשותכם אני רוצה להוסיף נקודה שלישית, שאפשר אולי לקחת מאהרון בחיינו. תגידו, אתם אנשים שהולכים עם דברים עד הסוף, גם אם המחיר יהיה גדול, או שמוכנים לפעמים להתפשר, קצת לוותר כדי לסגור עניינים מהר. איך אתם בעניין הזה? תראו, זו שאלה גדולה שחוזרת בחיים בהרבה הזדמנויות. אתן לכם אחת שחווה אהרון, והיה לו ויכוח על זה מאוד גדול עם מי? עם אח שלו, משה. מתי? זה קורה כשמשה עולה להר סיני ל-40 יום, ולא חוזר. והעם מתחיל לעשות בלגן. טוב, מה, אי אפשר ככה, חייבים איזה תחליף, והם באים לאהרון ואומרים, תעשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. תגידו, מה אהרון צריך להגיב על בקשה כזו? שתף פעולה או לא לשתף פעולה? מותר לשתף פעולה עם בקשה כזאת? אהרון משתף איתם פעולה. הוא אומר, תביאו את התכשיטים, אני אעשה לכם. בסופו של דבר שמשה יורד מן ההר, הוא בהלם. הוא אומר לאהרון, איך? אתה שיתפת איתם פעולה, למה? אחי, אני לא מאמין. איך ייתכן שאתה עשית דבר כזה? מה עבר בראש של אהרון שהוא שיתף איתם פעולה? למה? אהרון עשה חשבון. יש לי פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שאני הולך עד הסוף. אני אומר להם, no way, על גופתי. אני לא אשתף פעולה עם דבר שכזה. מה תהיה התוצאה? על גופתי. הם יהרגו אותו. איך הוא יודע? חז"ל אומרים, זה מה שהם עשו לאחיין שלו, חור, הבן של מרים. הוא קם כנגדם ואמר להם, מה אתם עושים? זה אסור, זה עבודה זרה. משה עוד יחזור, הוא נרצח על ידם. אהרון ידע שאם הוא יתקומם כנגדם, סופו יהיה כמו חור. עכשיו, מצידו יכול להיות שהוא היה מוכן למסור את הנפש. אבל הוא עשה חשבון כף. הוא אמר לעצמו, אם אני עכשיו אתנגד והם יהרגו אותי, מה תהיה התוצאה? אז יהיה פה גם שפיכות דמים וגם עבודה זרה. כלומר, יהיה אבון איום ונורא שירבוץ על ראשם. עדיף שאני אשתף פעולה. ואני אגיד להם, אוקיי, בוא, בוא, אני איתכם, תנו לי. אני בינתיים אנסה מה? למשוך זמן, לחכות, ואולי בינתיים יבוא משה. הוא לא ידע שבסוף העניינים היו כל כך מהר, ועד שמשה מגיע, אז כבר מאוחר מדי. ומשה כועס עליו, הוא אומר לו, מה עשית? אסור היה לך לשתף פעולה עם זה. הגמרא אומרת שהיה פה הבדל באופי בין משה לאהרון. משה היה אדם של עיקוב הדין את ההר. מה זאת אומרת? עד הסוף, בטוטליות. אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. והוא היה מוכן פה לעשות איזושהי פשרה. כי הוא אומר, ללכת עד הקצה, הסוף יהיה היום ונורא, ועם ישראל ישלם את המחיר, אני אשתף פעולה, אני אתפשר, אני אלך איתם. איפה בחיים אנחנו פוגשים את הדילמה הזו? האם ללכת עד הסוף, או להיות מוכנים להתפשר? האמת שזה חוזר במיליון דוגמאות. אני אתן לכם שתיים. בקונגרס הציוני השישי, עלתה הצעה. קראו לה אוגנדה. אנחנו מאוד ציונים, אבל ארץ ישראל כרגע לא רלוונטי. האם אנחנו מוכנים, לפחות כרגע לשנה, שנתיים, 200 הקרובות, ללכת על הצעה חלופית באוגנדה, יש שטח גדול 13,000 קילומטר, שיהיה מנוח לכף רגליים של היהודים הנרדפים והנרצחים. מנגד, היו כאלה שאמרו, בשום פנים ואופן לא לוותר על ציון. טוב, זה לא רלוונטי כרגע, אנחנו נמשיך לחכות. הנושא עלה להצבעה. מי בעד הצעת אוגנדה ירים את ידו? מה פה כולם נגד? אתם יודעים שמה, הקונגרס הציוני זה עבר? אתם שואלים, טוב, למה אנחנו לא באוגנדה? בזכות מזה שנורא חם שם. אבל שלחו משלחת. ובסוף התברר שזה לא ריאלי, לא מתאים, הצער דם מן הפרק. אבל תקשיבו, בקונגרס הציוני זה עבר. הרוב אמרו, תשמעו, אנחנו בעד ציון, ירושלים, אבל בינתיים צריך להתפשר. מי שיתעקש, שיהיה בדיוק כמו שהוא רוצה, ב-100%, מה לא עולה את התוצאה? שישאר בלי שום דבר. צריך לדעת לפעמים לעשות. פשרון, לוותר. הייתה לי שיחה, בחורה בת 37. היא שנים בדייטים. היא מתה להתחתן. היא נורא רוצה ילדים. ביקרה בחור. היא מאוד מוצאת חן בעיניו. הוא אוהב אותה. הוא הציע לה נישואים. אבל מה? זה לא אביר חלומותיה. זה לא מה שהיא תמיד רצתה. היא גם בחורה מאוד משכילה ומוצלחת. והוא פחות. מצד שני, הוא מציע לה נישואים. הוא אוהב אותה. הוא רוצה להתחתן, יש פה אפשרות לבית, ילדים. הזמן נושב באורפאה. אבל מה, היא תוותר על מה שהיא רצתה? מה אתם אומרים? מה ההצעה שלכם בשבילה? תשמעו, זה לא פשוט. זה לא פשוט. אני לא יודע להגיד כך או כך. זו שאלה גדולה. האם אני מתעקשת ואומרת, על אהבה לא מתפשרים, אני רוצה את החלום שלי, ואני אגיד לבחור הזה לא, עם כל הכאב שבדבר, רק אז אף אחד לא מבטיח לי שעוד חצי שנה זה יקרה, או עוד שנה, עוד 5 שנים, ופתאום יכול להיות את עצמי, לא ב-37, אלא עוד 47, באותו מקום בדיוק, ומה אני אגיד אז? קצת שני, אז מה, אני אבטר? אני עכשיו אלך איתו לתמיד, אבל מה אם תמיד, מה שחלמתי, חיכיתי עד עכשיו בשביל להתפשר? תראו, זו דילמה מאוד קשה. ואני אתן לה עוד דוגמה אחת במישור הכללי. תראו, הדתיים והחילונים כבר מתווכחים ביניהם המון שנים איך תראה מדינת ישראל, הפרסיה ציבורית, מבחינת תחבורה ציבורית, גיור, ועוד 1,001 סוגיות. לפני שנים היה ניסיון לייצר נוסחה מוסכמת. מה עשו? לקחו שני אנשים משני קצוות הקשת. מצד אחד היה יהודי בשם הרב יעקב מדן, מכירים את השם? הוא רב ימני, שמרני, היום ראש ישיבת הר עציון. מן הצד השני, פרופסור רות גביזון, שהיא הייתה אישה ליברלית, שייכת לשמאל. המחשבה הייתה שאם שני אלה שנמצאים בשני הקצוות, הם יצליחו לייצר איזו נוסחה מוסכמת שבה כל צד הוא הולך לקראת השני, אז ובא לציון גואל, וסוף סוף יהיה פשרה, ונוכל לחיות בשלום זה לצד זה. הם עבדו מאוד קשה, ובמשך חודשים עבדו וכתבו, יצא מספר של 300 עמודים, שמייצר איזה נוסחה. מה היה סוף הסיפור, אז אני לא צריך לגלות לכם שזה לא עזר. ומאז ועד היום הדתיים ממשיכים, הדתיים והחילונים ממשיכים לריב. מי יודע עד מתי? אין נוסחה פשרה שכולם קיבלו. אבל תדעו שכשהרב מדן חתם על ההצעה הזו, אז היו לא מעט רבנים, אנשים דתיים, שתקפו אותו ואמרו לו, איך אתה בתורה בישראל, שמחויב להלכה, שמחויב לתורה, אתה מרשה לעצמך להתפשר על התורה, לוותר על דברים מסוימים, להסכים שתחבורה ציבורית פה ושם, איזה מין דבר זה? איך אפשר לחתוך בבשר של התורה ולהגיד זה כן וזה לא? מצד שני, מה החשש? שאם הדתיים יגידו, אנחנו לא מבטרים על מילימטר, סופו של דבר, תקום ממשלה שלא תספור את הדתיים, והם יגידו, אוקיי, אנחנו עכשיו נחליט, ויתבעו דברים בלי התחשבות בכלל. אז אולי כן כדאי להגיע לאיזה נוסחת פשרה. מספרים שפעם הוחלט לעשות שלום עולמי בין כל הדתות השונות, לצורך העניין נפגשו 3 הקודקודים. מצד העולם הנוצרי הגיע האפיפיור, מצד העולם המוסלמי הגיע האימאם של המסגד הגדול בעולם, שייח מאוד חשוב, ומן הצד היהודי הגיע הרב הראשי לישראל. והם ישבו 3 כדי שכל אחד יהיה מוכן לוותר על מה שצריך, וסוף סוף יהיה שלום בין כל הדתות. ואז האפיפיור אמר, למען שלום כלל עולמי בין כל הדתות, אנחנו הנוצרים מוכנים לוותר על ישו. ואז פנו למוסלמים, הוא אמר, אנחנו למען שלום כלל עולמי, מוכנים לוותר על לוינו מוחמד. ומחיאות כפיים סוערות. ואז, מה, אתם כבר מכירים את הסוף? ואז כולם הסתכלו, אתם מנחשים את הסוף. כן, אז כולם הסתכלו על הרב ואמרו לו, נו, ואמרנו, מה? נו, אתה גם צריך לוותר על משהו. אבל איך אני יכול לוותר? אתה חייב לוותר. כולם ויתרו. הוא ויתר על ישו, הוא ויתר על מוחמד, אתה גם חייב לוותר על משהו. אבל אני לא יכול לוותר. על מה אפשר לוותר? חייב לוותר. כולם ויתרו. הוא ויתר והוא ויתר. אתה גם צריך לוותר. חייב לוותר. הוא אומר, טוב. אז למען שלום כלל עולמי. אנחנו יהודים מוכנים לוותר על אמירת יקום פורקן בשבת לפני מוסף.
הראשון,
כן, יש שם שניים. ואז הסוף של הסיפור היה שכשהוא חזר לארץ, אמרו לו, איך הסכמת לוותר על אמירת יקום פורקן? זה סיפור שמעלה חיוך, אבל הוא בא לבטא את הרעיון שאנחנו, היהודים, לא מוכנים לוותר. ואדם שבטוח, האמת היא טוב, והוא צודק, וקשה מאוד לוותר. בכל אופן, אהרון הלך בדרך של פשרה. ואני לא אומר שזאת הנוסחה בכל המקומות ובכל המצבים. זאת שאלה קשה, והיא תחזור בחיים שלנו בהרבה דוגמאות. ולפעמים כן נכון ללכת עד הסוף, למרות המחיר, ולפעמים נכון להתפשר ולוותר כדי להשיג לפחות את מה שאפשר להשיג. תראו, עוד שבוע, צום תשעה באב. אתם יודעים שיש סיכוי, לא יודע, אולי אחד למיליון, שהיה אפשר לחסוך את זה? אתם יודעים איך? חזר לספרים, שבזמן המצור על ירושלים, יוצא רבי יוחנן בן זכאי, ומצליח להיפגש עם המצביא הרומאי. והרומאי מאוד התרשם ממנו, והוא אמר לו, אתה יודע מה יהודי? אני נותן לך משאלה אחת, בקש מה שאתה רוצה, אני איתך. תגידו, אם אנחנו במקומו של רבי יוחנן בן זכאי, מה אנחנו מבקשים? מה? הדבר המתבקש, מה לבקש? את ירושלים, כן, לפחות הפעם תוותרו לנו להציל את ירושלים. מה הוא מבקש?
זה
תחת המחסן תבואה
של
השצת
השני.
הוא מבקש שלושה דברים, שזה גם מעניין, אומרים לך בקשה אחת, מה אתה מבקש שלוש? אבל הוא ביקש שלוש, והוא קיבל שלוש, הוא ביקש את רבן חכמיה, שושלת של רבן גמל ורפואות של רבי צדוק. מה הוא לא ביקש? את ירושלים. מה הייתה התוצאה? שירושלים נחרבה. תגידו, למה הוא לא ביקש את ירושלים? מה? למה לא? זה מתבקש, לא? הוא חשש שמה? שאם הוא יגיד, תוותר לנו הפעם, תעזבו את ירושלים, תחזרו לרומא, מה הוא יגיד לו? לך! ופנים העיניים, מה נראה לך? אני שרמתי? 100,000 חיילים מרומא לפה בשביל לעשות פרסה ולחזור, כלום לא תקבל. בעצם מה בחר רבי יוחנן בן זכאי לעשות? להתפשר, ללכת בדרכו של אהרון, ללכת בקטנה. האם הוא צדק בהחלטה שלו? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. רואים שכשהוא היה על ארץ דווי, חז"ל מספרים, כתוב בגמרא, שהוא בכה. אמרו לו, תלמידים שלו, רבנו, מה אתה בוכה? הוא אמר להם, תראו, אני עוד מעט כבר לא אהיה פה איתכם, ואני הולך לשמיים. ויהיו לפניי שתי דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואני לא יודע באיזה מהן אני אלך. וכולם שואלים, מה, אתה באמת לא יודע? רבי יוחנן בן זכאי, אתה כזה צדיק. מילא אתה מתלבט אם תהיה בשורה הראשונה בגן עדן או בשורה השלישית, אבל גיהנום, מה זה אופציה? אחד ההסברים הוא, שהוא חשש שהוא הולך לגיהנום. למה? בגלל הטעות הגדולה שהוא עשה. שאולי הוא כן היה צריך ללכת על כל הקופה ולהמר ולבקש את ירושלים, ואולי הוא היה מציל את בית המקדש, והוא לא עשה את זה. לא היה לו את האומץ, הוא הלך בקטן, אנחנו לא יודעים. אבל זאת אחת ההשערות, שזה הדבר שכל החיים, הוא לא נרדם בגלל זה בלילות, האם הייתי צריך ללכת על הכל עם הסיכון הגדול, ולא ללכת בקטן כמו שהלכתי. אז אהרון הכהן, וזה אני מסכם את הנקודה, עשה פשרה למען עם ישראל, הלך איתה. אחיו מקפיד עליו, אבל הוא רצה להציל את עם ישראל מנפילה הרבה יותר גדולה. הנקודה האחרונה שבה אני אחתור אני רוצה לומר על אהרון, שלום זה יום פטירתו. חז"ל אומרים שבהלוויה של אהרון היו המון ילדים קטנים שקראו להם אהרון. הכיצד? אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. אז כל ילד יודע לספר שמה הוא היה עושה, הוא היה הולך לשני אנשים שרבו ואומר להם, תקשיב, החבר שלך כל כך מצטער וכולי וכולי. דרך אגב, לא הפריע לכם שהוא שיקר? מה זה? אפשרות אחת להגיד, הוא שיקר. אבל יש מקרים שבהם יש יותר לשקר, למשל, משלום בית, או אולי שלום בין חברים, או אפשרות שנייה, שאהרון הביט לעומק, והוא ידע, אמנם הם רבו, והם עכשיו, מה זה, לא, רותחים אחד על השני. אבל באמת, תגידו, מישהו נהנה מלריב? מישהו נהנה מלסנוע, מלהילחם? זה מקיז את דמנו הדבר הזה. נו, אז למה אנשים רבים? הם נופלים לתוך זה ולא מצליחים להשתחרר מזה. באמת מה הם רוצים? הם רוצים לעשות שלום. טוב, אז אני אעזור להם להגיע לשם. הוא חשף את מה שהם באמת רוצים והצליח. חז"ל אומרים עוד, זה לא רק היה בין שני אנשים שרבים, אלא גם בין בני זוג. מי היה היועץ הזוגי הראשון בהיסטוריה? אז כנראה זה היה אהרון. והיו הרבה זוגות שרבו, והוא עשה שלום ביניהם, ואז כשנולד להם ילד, איך קראו לו? אהרון. ואז אחרי מיטתו של אהרון הלכו כל מיני ילדים אהרונים קטנים. ותראו, אהרון זה האדם היחיד, אבותינו, שכתוב עליו להיות מתלמידיו, הווי מתלמידיו של אהרון. החודש הזה שבו נפטר אהרון קוראים לו חודש אב. למה אב? אז אולי עוד הסבר לעניין, שזה החודש שאיבדנו פה אב. אהרון הכהן, שהיה סוג של אבא של עם ישראל, הוא היה סוג של מנחם אב, שהיה מנחם ומעודד ומחזק. והתיקון הגדול, שאהרון היה מרבה אהבה בין שני יהודים, בין בני זוג, בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. הקלקול הגדול של תשעה באב, היום בעוד שבוע, זה המחשבה של שנאה. הרי בתשעה באב קרה חטא המרגלים, נכון? ומה אמרו המרגלים? תקשיבו, משפט מזעזע. הם אמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו ממצרים. שזה נורא, הרי אלוקים אהב אתכם, הוא גאל אתכם, הוא הוציא אתכם, הוא דואג לכם. מה אתם אומרים? למה הוציא אותנו ממצרים? כי הוא שנא אותנו. שנמות פה במדבר, שנמות במלחמה על הארץ. התיקון של תשעה באב, התיקון של החודש הזה, זה לעשות את ההפך. במקום שנאה, שנאת חינם, להרבות אהבה, ללכת בדרכו של אהרון. אני רוצה לברך פה את כל המשפחה היקרה, את כל מי שהגיע לכאן. השנה הזו, השנה ה-16. מאז שאימכם כבר לא פה איתנו בגופה, אבל הנשמה, הרוח, העתיד ממשיך לצמוח ולהמשיך הלאה. בנות, הנכדים, כל מי שהכיר אותה. אנחנו מאמינים שדברים טובים הם לא נעלמים. כמו שיש חוק שימור החומר בפיזיקה, יש גם חוק שימור הרוח. וכשיש איזה אור שמופיע בעולם, אולי הוא משנה צורה. אולי הוא מופיע בדרך אחרת, אבל הטוב הזה של הנשמה שלה, שהאור שהיה בה, ימשיך להקרין ולהשפיע וללוות, ואין לי ספק שיש לה נחת רוח גדולה בשמיים, שרואה את ה... עתיד, את הילדים, הבנות, את הנכדים, הם ממשיכים הלאה את האור שלה. שנזכה בעזרת השם לעשות כל שנה את מה שקורה השנה. אתם יודעים מה קורה השנה? אנחנו הולכים לאכול בתשעה באב. שמתם לב לזה? נכון. אז יהי רצון שכל שנה אנחנו נאכל בתשעה באב, אפילו כשיצא ביום חול, כמו שכתוב, ש... צום הרביעי והחמישי, הקדוש ברוך הוא יהפוך לנו לששון ולשמחה במהרה בימינו. אמן. תודה רבה.
תודה רבה.